שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 13. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא לכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ בישיבת כוח, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ, והוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב שטיינזלץ בעזרת השם יתברך. טוב, אנחנו בפרק 13, ואנחנו היום בעצם אמורים לסיים את חומר הלימודים במסלול המסוים הזה שאנחנו עושים את הפודקאסטים של, עבורו, ואנחנו בפרק מרובה. אנחנו מתחילים בדף פי עמוד ב' במילים תנו רבנן, למטה למטה, ואנחנו נסיים בעזרת השם בדף פא עמוד ב' במילים מפנהו לכל מקום שירצה. יש פה סוגיה אחת די ארוכה שעוסקת כולה בנושא אחד, תקנות שתיקן יהושע, כן, יהושע את התלמידו של משה רבינו, זה שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, תנאים שקשורים להסדרה של החיים המשותפים של עם ישראל בארץ ישראל. המון 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 הגבלות והגדרות של מה מותר ומה אסור לעשות בהקשר של החיים החקלאיים, בהקשר של החיים המשותפים ביחד, ויש בעצם ברייתא, ואחרי זה דיון בגמרא שנכנס לפרטים. אז בואו נתחיל. תנו רבנן, 10 תנאים התנה יהושע, כן? 10 תנאים התנה יהושע, כלומר, כשיהושע מכניס את היהודים לארץ ישראל, הוא מתנה איתם תנאים, כלומר, כל הנחלה הזאת, הוא מנחיל אותם את ארץ ישראל, על דעת זה הם כאילו מסכימים לכל התנאים האלה מראש. זה מין אמנה חברתית כזאת, שכל מי שנוחל את הארץ, כל השבטים שנוחלים את הארץ, מסכימים לכללים האלה. בעצם, יש פה כללים שחלק מהם ככה מסבירים פה, הם בעצם לפנים משורת הדין. משהו שאנשים מאפשרים דברים שלפי שורת הדין לא היה אפשר לאפשר אותם, אבל יהושע מראש אומר שאנחנו כולם מקבלים על עצמם את הדברים האלה, וככה יהיה אפשר בעצם לנהל חיים משותפים יותר בנוחות, יותר באחווה. הדבר הראשון, שיהיו מראים בחורשים. כן? מותר לראות את הבהמות בחורשים, בחורשות, יערות קטנים, שאפילו הם שייכים לאנשים, ובעל היער לא יכול להקפיד על זה. זה הדבר הראשון. ומלקטים עצים בשדותיהם. מותר ללקט עצים בשדות של אנשים אחרים, ובעל השדה לא יכול להקף. כן? כבר רואים שתי דברים שבעצם מותר להיכנס לשדה של מישהו אחר ולהשתמש בה באופן מסוים. ומלקטים עשבים בכל מקום. מותר ללקט עשבים בכל מקום, אפילו בשדה של מישהו אחר, חוץ מטלטן. טלטן זה סוג של עשב, וטלטן, תכף הגמרא תדבר על זה, אבל פה זה נראה לפי הפשט שטלטן אי אפשר ללקט. טלטן זה כנראה עשב, אולי עשב יקר או עשב מיוחד, לכן אי אפשר ללקט טלטן. הגמרא תסביר את זה באופן טיפה אחר, אז נראה בהמשך. וכותמים נטיעות בכל מקום, כן? מותר לקטום נטיעות, לחתוך ענפים צעירים, להשתמש בהם בשביל לטוע עצים חדשים, בעצם לקחת ענפים ולשדה שלים ולטוע אותם, חוץ מגרופיות של זית, חוץ מעצים של זית, כנראה שזה לא טוב לעץ זית. ומעיין היוצא בתחילה, בני העיר מסתפקים ממנו. כלומר, מעיין שמתחיל פתאום לצאת בשדה של מישהו אחד, בעל השדה לא יכול להגיד, זה המעיין שלי, אלא כל בני העיר משתמשים ממנו, מסתפקים בו, כלומר, מעיין שייך לכולם. שימו לב, כל האווירה של כל הכללים האלה זה שהקניין הפרטי של בן אדם הוא לא מעל הכל. כלומר, בתוך המסגרת של השדה של מישהו, עדיין מותר לעשות כל מיני דברים למרות שזה שטח פרטי של מישהו. מותר לי ללקט, מותר לי להראות, מותר לי לקטום, מותר לי לקחת מהמים. זה הכללים של יהושע. מה עוד? הוא מחכין בימה של טבריה. מותר לדוג בים של טבריה. למרות שהים של טבריה שייך רק לשבט נפתלי, כמו שנראה בגמרא בהמשך, לכל היהודים, כן, הכנרת שייכת לכולם. כולם יכולים לדוג, מחכים הכוונה לדוג עם חכות בטבריה, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה. יש פה שתי מתודות של דייג שהם כבר דייג מסחרי, וזה אסור למי שהוא לא חלק מהנחלה שם, למי שהוא לא משבט נפתלי. מה זה יפרוס קלע? רש"י מסביר, לעשות מין כזה גדר כזאת, מתקנים בתוך המים ולאסוף את הדגים, או יעמיד את הספינה, כלומר, מביאים ספינה עם רשת ואוספים עוד דגים, זה כבר אסור, זה כבר דייג בקנה מידה גדול, מה שכן מותר לדוג דייג עם חכה, דייג שהוא דייג מצומצם, זה מותר לכולם. ונפנים לאחורי הגדר, כן, מותר להתפנות, לעשות את הצרכים לאחורי גדר של שדה של מישהו אחר, ואפילו בשדה מלאה קרקום, אפילו בשדה שמלאה בקרקום, ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה, כלומר, מותר לי ללכת בשבילים פרטיים בתוך השדות, למרות שאני עלול טיפה לרמוס חלק מהגידולים, עד שתרד רביעה שנייה. רביעה שנייה זה המערכת הגשם השנייה, שבאה פחות או יותר בשליש השני של החורף, אז בעצם כבר הזרעים מתחילים לגדול, ואז אני יכול להזיק לגידולים, לכן אז כבר אסור. אבל עד הרביעה השנייה מותר לי להלך בשבילים של בשבילי הרשות של השדות. עוד דבר, ומסתלקים לצדי הדרכים מפני יתדות הדרכים, כן? אני הולך בדרכים ויש יתדות, יש בליטות, יש דברים שמפרים לי ללכת, אני יכול ללכת בצד הדרך, שזה כבר האזור של השדה, מותר לי ללכת על זה, והתועה בין הקרמים, אדם שתועה, איבד את דרכו בין הקרמים, מפסק ועולה, מפסק ויורה, מותר לו לחתוך, ככה להזיז הצידה את הענפים של הקרמים, כדי למצוא את דרכו, שוב, על חשבון, על חשבון הקרמים. ודבר אחרון, הוא מת מצווה, קונה מקומו. מה זה מת מצווה? אדם שמת ללא קרובים, ללא מודעים, מה זה קונה מקומו? קוברים אותו איפה שהוא מת. גם אם הוא מת באמצע שדה של מישהו אחר, שם קוברים אותו. אז יש פה בעצם מה שמשותף לכל הדברים שיהושע התנה, זה דברים שבעצם מותר לעשות, למרות שעושים פה שימוש בדברים, בשדה של מישהו אחר, בנחלה של מישהו אחר, במקום של מישהו אחר, בעצם יהושע מראש מתנה שהוא מנחיל את ארץ ישראל על דעת זה שיהיה אפשר, שיאפשרו את כל הדברים האלו לכולם. עד כאן הברייתא, ועכשיו הגמרא תתחיל לדון. טוב, שיהיו מראים בחורשים, כן? אמרנו שמותר לראות בהמות ביערות הקטנים ששייכים לאנשים. אמר הפאפה, הפאפה בא ומצמצם את הדין הזה. לא אמרן, אלא דקה בגסה. אבל דקה בדקה, וגסה בגסה, לא. וכל שכן, גסה בדקה, דלא. בוא נתרגם. לא אמרנו, כלומר, לא כל מה שאמרנו שמותר לראות בהמות בחורשים של מישהו אחר, זה דווקא דקה בגסה. כלומר, בהמה דקה, צון, בגסה, בחורשה של עצים גסים, עצים עבים. שבעצם אין פה הרבה נזר. אני לוקח כבשים לשדה של אלונים, לחורשת אלונים, הם לא יכולים לעשות הרבה נזר. אבל דקה בדקה, כלומר, בהמה דקה בחורשה של עצים דקים, או בהמה גסה בחורשה של אילנות גסים, לא. וכל שכן גסה בדקה דלא. כלומר, כל שכן בהמה גסה בחורשת דקה שלא, כי אז הנזק הוא הרבה יותר מדי גדול. הרעיון פה שאנחנו רוצים לאפשר את הדבר הזה, אבל בלי לגרום נזק משמעותי לבעל החורשה, ולכן הותר לה, רפפה מצמצם ואומר, הכוונה רק לקחת בהמה דקה בתוך חורשה גסה. הלאה, דבר שני, ומלקטים עצים משדותיהם, מותר ללקט עצים משדות של מישהו אחר, לא אמרן, אומרת הגברה, לא אמרן, אלא בהיזמה והיגה. אבל בשאר עצים לא. כלומר, מה שאמרנו זה רק בהיזמה והיגה, זה סוגים של קוצים, את זה מותר ללקט משדות של מישהו אחר. אבל לא שאר עצים, אסור לי ללקט ענפים של עצי רימון, או עצי תאנה, או עצי שקמה, אלא רק קוצים. ואפילו בהיזמה והיגה, עוד יותר מצמצמים עכשיו, צמצום אחר צמצום של הדין הזה. ואפילו בהיזמה והיגה, לא אמר עד אלא במחוברים, אבל בתלושים לא. כן, גם בקוצים הללו שנקראים היזמה והיגה, לא אמרנו שמותר, אלא דווקא במחוברים, כשזה מחובר לקרקע. אבל בתלושים, אם זה כבר תלוש, אז לא, כי אז זה כבר מילא כבר בעל השדה, כנראה הכין את זה עבור עצמו. אני מוצא ערימה של קוצים, או אפילו הוא לא ערימה, אני מוצא קוצים על הרצפה שלא מחוברים, זה כבר שייך לבעל השדה, זה כבר חלק מכל מרגלם שהוא יכול להשתמש בו, ולכן אני לא יכול לקחת את זה. ואפילו הם מחוברים, כן, אמרנו שזה רק באיזם והיגה, ודווקא הם מחוברים, ואפילו מחוברים, אנחנו עוד יותר מצמצמים את היתר הזה, ואנחנו אומרים, לא אמר אני לבלח, אבל ביבשים לא. כלומר, דווקא אם זה לח, אבל אם זה יבש, שבעצם כבר מוכנים להסקה, מוכנים כבר לשימוש, למרות שזה מחובר, אני לא יכול לקחת. בעצם, השאירו לי דבר אחד שמותר לי לקחת, זה רק איזם והיגה, אם זה מחובר, וזה לח. ויש עוד צמצום אחרון, ובלבד שלא ישרש. כלומר, צריך להיזהר שכשאני מלקט, אני לא משרש, אני לא מוציא גם את השורש. כי אז אני ממש מזיק לשדה. אז בקיצור, יש פה מגמה בגמרה לצמצם את ההתרים של יהושע, את התקנות של יהושע, אבל בכל זאת נשאר הדבר הזה שמותר לי להיכנס לשדה של מישהו אחר ולקחת דברים, אומנם לא כל דבר. הלאה. ומלקטים את הסבים בכל מקום, חוץ משדה טלטן. כן? אמרנו ששדה טלטן שם אסור לקט הסבים. שואלת הגמרה, למי מרד הטלטן מעלו להסבים? אז הגמרה מבינה שמדובר שבשדה טלטן, שם אני לא יכול ללקוט הסבים שהם לא טלטן. כן? טלטן זה, היו מגדלים את זה בשביל בהמות או בשביל מזון של בני אדם, תכף נראה. אז שם הגמרה מבינה, שם אסור ללקט הסבים אחרים. שואלת הגמרה, למי מרד הטלטן מעלו להסבים? אתה רוצה לומר שבעצם הטלטן, העשבים שגדלים מסביב לה עוזרים לה, ולכן אולי יהיה אסור ללקט אותם? ורמיני, הרי יש לנו מקור מנוגד. כתוב, טלטן שעלתה עם מיני עשבים, אין מחייבים אותו לעקור. כן? אם יש טלטן, ועולים יחד עם כל מיני עשבים אחרים, אני לא חייב לעקור את זה משום כלאיים. כלאיים זה דין של אסור לערב גידולים ביחד, ואם יש כלאיים חייבים לעקור, אבל לגבי טלטן ושאר הסבים כתוב שלא צריך לעקור. למה? מה זה מוכיח לנו? זה מוכיח לנו שבעצם הסבים האלה הם לא עוזרים לטלטן, להפך. הם מזיקים לטלטן, אני לא רוצה לקיומם, ולכן אני לא עובר על זה משום כלאיים, אני לא צריך לעקור את זה, כי אני לא מעוניין בזה. ואם רואים מפה שמה, שהסבים לא מועילים לטלטן, ואם הסבים לא מועילים לטלטן, אז למה שיעשו ללקט אותם בסדר טלטן? כלומר, יש פה השוואה בין כלאיים לבין האפשרות ללקוט את העשבים, אנחנו רואים שהעשבים לא מועילים לטלטן, אז למה אסור ללקט? אמר רב ירמיה, רב ירמיה מנסה לתרץ את הפער הזה, לא קשה, כאן לזרע, כאן לזירין. לזרע, קשה הוא לעשבים, זה מכחשה לה, לזירין, מעלה לה. דחיקה מביני עשבים, מרקחה. כן, לא קשה, אומר רב ירמיה, לא קשה, כאן לזרע, כשאני רוצה לגדל טלטן לזרע, ובשביל זה העשבים באמת לא טובים לה. ולכן, במקרה כזה, לגבי הלכות כלאיים, אני לא חייב לעקור את העשבים, כי אני לא מעוניין בהם שיגדלו, זה לא מקרה כלאיים. אבל לזירין, אם מגדלים את זה בשביל הזירין, מה זה זירין? לצורך הגיבולים, לא לצורך הזרע, לצורך הגיבולים. לזה דווקא הטלטן, העשבים עוזרים לטלטן, כי הטלטן רוכב עליהם, הטלטן מתלבש עליהם, ולכן, הם חשבים שהם מועילים את טלטן, ולכן גם לפי תקנות יהושע, אם זה שדה טלטן שנועד לגבולים, אני לא יכול לקטוף את העשבים, כי הם בעצם מועילים את טלטן. אוקיי. אי בית אימה, כן? תירוץ נוסף, כאן לאדם, כאן לבהמה. בכיוון דבהמה הוא דזר, העשבים נעמים מבעילה. כלומר, תירוץ יותר פשוט. מה שאמרנו שהעשבים לא עוזרים לטלטן, זה כשהטלטן נועד לבני אדם. כשנועד, שדה טלטן שנועד לשימוש אנושי, זרעים, העשבים האחרים לא עוזרים לזה. אבל אם זה שדה טלטן שנועד למראה של בהמות, אז גם שאר העשבים הם נועדים לבהמות. אם כן, בקרה כזה, אם שדה טלטן כזה, שאני מגדל טלטן מחתחילה בשביל בהמות, אסור לאף אחד לקטוף גם את העשבים. שואלת הגמרא, שאלה מאוד פרקטית. כן? ומינה ידעינן, כלומר, איך אני יודע אם שדה הטלטן הזה הוא לבהמה או לאדם? איך אני יודע אם מותר לי לקטוף את העשבים האחרים או אסור לי לקטוף את העשבים האחרים? אמר הפאפה, שרי משרי לאדם, לא שרי משרי לבהמה. כלומר, יש שיטה, יש סימן לדעת מה הסימן. אם יש ארוגות של טלטן, אז זה מיועד לאדם. אם אין ארוגות, זה הכל בתבזורת, בארוגה אחת גדולה, אז זה סימן מובהק שהם גדלים את זה בשביל בהמות, ולכן יהיה אסור לי לקטוף את העשבים האחרים. רק בשדה שמיועד לאדם, לפי התירוץ הזה, רק שם מותר לי לקטוף את העשבים האחרים, בגלל שהוא בעצם לא מעוניין בהם, הוא רק מעוניין בטלטן. טוב, ממשיכים הלאה. וקוטמים נטיעה בכל מקום. חוץ מגרופיות של זית. כן, מותר, אמרנו, לקחת נטיעה מכל מקום, אבל חוץ מגרופיות של זית. פרשו רבי תנחום ורבי ברייס, משום זקן אחד, כן? בזית כביצה, בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה, ושאר כל האילנות מן אובו של אילן ולא מן חודו של אילן, מן חדש שאינו עושה פירות ולא מן ישן שהוא עושה פירות, ממקום שאינו רואה את החמה, ולא ממקום שהוא רואה את החמה שנאמר וממגד תבואות שמש. טוב, קראתי הרבה, עכשיו אני אסביר. כל ההוראות האלה הם הוראות איך לקטוף ענפים מעץ בלי להזיק לעץ. זה הרעיון, אז בואו נראה, בואו נביא את כל הדברים. בזית, זקן, הרבי תם החום והרבי ברייס בשום זקן אחד, אמרו שמה שהתירו לקטום נציאה באילן, התירו רק אם הוא משאיר בזית לפחות גודל של ביצה בלמטה, ליד הגזע. ואם הוא חותך של בקנים בגפנים, הוא צריך להשאיר מן הפקק, כלומר מן ההסתעפות של הענפים, רק מן ההסתעפות למעלה הוא יכול לקחת. ובשאר כל הילנות, מותר לקחת רק מהצד, מנעובו של אילן, ולא מן חודו של אילן, לא מהאמצע של אילן, שם זה עדיין גודל. כלומר, לאפשר לאילן להמשיך לצמוח כמו שצריך. מן חדש שאינו עושה פירות, כלומר, לקטוף דווקא ענפים חדשים שעוד לא עושים פירות, ולא מן, לא מענפים שנים שכבר עושים פירות, ממקום שאינו רואה את החמה, זאת אומרת, עדיף לקטוף מהצד של האילן שהוא לא רואה, שאין בו הרבה שמש, ששם הוא לא גודל כל כך טוב, ולא מהצד שהוא רואה את החמה, שנאמר במגד תבואות שמש, שזה פסוק שרואים שהשמש משפרת את מבשילה את הדברים, את האילנות, ולכן שמה פחות לקטוף. אוקיי. ומעיין היוצא תחילה, בני העיר מסתפקים ממנו. כן? אמר רבא בר אבונה, ונותן לו דמים. כלומר, לדעת רבא בר אבונה, אמנם כל בני העיר יכולים להסתפק במעיין החדש הזה שנוצר, אבל צריכים לשלם. ומהירה הגמרא, ולת הלכת הקוותי, ואין הלכה כמותו. כלומר, אנחנו לא מקבלים את זה, ובעצם מותר לכל בני העיר להשתמש במעיין, בלי לשלם. המעיין בעצם, כשיוצא מעיין מתוך שדה פתאום, מעיין חדש, המעיין הזה שייך לכל בני העיר, הוא לא בכלל שייך לבעל השדה. הלאה, ומחכים בימה של צפריה, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הצפינה, כן? אמרנו, מותר דייג של חכה, ואסור דייג מסיבי של קלע או של ספינה עם רשת. אבל צד הוא ברשתות ובמחמרות. מה הכוונה? מותר לצוד ברשתות ומחמרות, רק בלי ספינה. תנו רבנן, יש ברייתא, בראשונה יתנו שבטים זה עם זה, שלא יפרוס קליעה ויעמיד את הספינה. אבל צד הוא ברשתות ובמחמרות. כן? בהתחלה, השבטים יתנו אחד עם השני, שלגבי ימה של צבריה, שלא יפרוס קליעה ויעמיד את הספינה, אבל מותר רשתות ומחמרות. תנו רבנן, ימה של טיבריה, בחלקו של נפתלי הייתה. ולא עוד, אלא שנטל מלוא חבל חרם בדרומה, לקיים מה שנאמר, ים ודרום ירשה. כלומר, הים של צבריה, כלומר, הכנרת, היא בחלקו של שבט נפתלי, ולא רק זה, אלא שהוא קיבל גם מלוא חבל חרם, כלומר, מלוא חבל אורך של חבל של מצודת דגים, של מחמורת דגים, בדרום של הים, כדי שבעצם יוכל לדוג מכל הצדדים. נפתלי קיבל את כל זכויות הדייג בכנרת, שנאמר ים ודרום ירשע, גם היה וגם קצת מהדרום, אז בעצם מכל הצדדים נפתלי יכול לקבל את זכויות הדייג, אבל כמו שאמרנו, שאר השבטים יכולים ברשתות ומחמרות או בחכה. תניה, ברייתא, היות שדיברנו עכשיו על נחלת הארץ, יש פה כמה ברייתות מעניינות לגבי נחלת הארץ. רבי שמעון בן אלעזר אומר, תלושים שבהרים בחזקת כל השבטים הם עומדים, ומחוברים בחזקת אותו השבט. כלומר, אם אני מוצא עצים תלושים בהרים, אז בחזקת כל השבטים, כל אחד יכול לקחת. גם למרות שהערים האלה שייכים לתוך עניין, נניח אנחנו בהרי נפתלי, או בהרי יהודה, כל השבטים יכולים לקחת דברים שהם תלושים. ומחוברים בחזקת אותו השבט, עצים שהם מחוברים, שייכים לאותו שבט ששם הם נמצאים. ואין לך כל שבט ושבט בישראל, שאין לו בהר או בשפלה או בנגב או בעמק. כלומר, לכל שבט בעצם יש גם קצת הר, גם קצת שפלה, גם קצת נגב, גם קצת עמק. נגב הכוונה לא דווקא אזור הנגב, אלא אזור חם, אזור מרבה שמש, אבל בעצם כל הנחלות יש בהם כמה אזורי אקלים, גם הר, גם שפלה, גם נגב, גם עמק, שנאמר, פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי ולכל שכנת בערבה, בהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים וגומר. וכן אתה מוצא בכנענים ובפריזים ובאמורים שלפניהם, שנאמר, ולכל שכנת, על מה שכנה מה הכי אהבו, כלומר גם להכנענים ולפריזים שהיו לפני עם ישראל, גם להם היה את כל האזורים האלה בכל הנחלות שלהם. וזה עבר גם ליהודים, ולכן בעצם לכל השבטים יש את כל האזורים. טוב. אנחנו עוברים לדבר הבא ברשימה, ונפנים לאחורי הגדר. ואפילו בשדה שמלאה קרקום, כן, מותר להתפנות לאחורי הגדר, אפילו בשדה שמלאה קרקום, אמר רב אחא בר יעקב, לא נצריכה אלא לטול ממנו צרור. כלומר, החידוש פה זה לא רק לגבי זה שמותר לעשות את הצרכים, שזה כנראה מובן מאליו, אלא מותר גם לקחת צרור. מה זה צרור? חתיכת אבן קטנה, שהיו שתי אבן או אדמה בשביל לקנח, בשביל לנגב. אמר רב חיסדא, ואפילו בשבת. כן, אפילו בשבת מותר לעשות את זה. מר זוטרה חסידה, כן, מר זוטרה החסיד, שקיל ומהדר. הוא היה לוקח ומחזיר. הוא היה חסיד, בעיקר בחסידות שלו התבטאה, בין השאר, בדקדוק מאוד גדול בממון של אנשים אחרים שלא לגנוב, והוא היה לוקח צרור, הוא היה גם מחזיר אותו. ואמר לי לשמאי, זיל שירקי. כן, הוא היה אומר לשמה שלו, לך תתוח את הכותל הזה בתית, את הכותל של השדה, שהוא ממנו לוקח את הצרור, ובעצם אם כל אחד ייקח צרור מהגדר, כן, הגדר לא תוכל לשרוד, לכן הוא אומר, תחזיר את הצרור, ולא רק זה, תתקן את האב, תתקן למחר את הגדר הזאת, כדי שהוא לא ינזק בגללי. הלאה, ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה. כן, אמרנו, מותר ללכת בשבילים של השדות, עד השלב שבו כבר יורדת הרביעה השנייה של הגשם. אמר רב פאפה, זה היידי דן, אפילו טלקה שלה. אמר רב פאפה, אצלנו בבבל, אלו שלנו, היידי דן, השדות שלנו בבבל, אפילו הטל קשה לה, אפילו אחרי הטל כבר הדריכה של הרגליים של האנשים כבר לא טובות השדה. כלומר, בארץ ישראל עד הרביעה השנייה, בבבל אפילו הטל כבר הופך את הקרקע להיות קרקע שזה מזיק לה אם דורכים עליה. אוקיי, אבל הדבר הבא, הוא מסלקים מצדי הדרכים בפני יתידות הדרכים. מותר ללכת בצד הדרך, בגלל הבליטות בדרך, למרות שדורכים על השדה. ועכשיו יש סיפור. שמואל ורב יהודה, הבו שקלי ואז לברוכה, היו באים והולכים בדרך. הבו מסתלק שמואל לשדה הדרכים. כן, שמואל הלך לצד הדרכים, כמו שכתוב, כמו שאמרנו. אמר לי רב יהודה, תנאים שתנאי יהושע, אפילו בבבל. אמר לי שאני אומר, אפילו בחוץ לארץ. כלומר, רב יהודה בעצם מקשה על שמואל. היתר הזה ללכת בצדי הדרכים, הוא חלק מהתנאים שהתנה יהושע. איפה הוא התנה אותם? בארץ ישראל, כמו שהסברנו. הכל בבנוי על איזו הסכמה כללית. מה פתאום שמואל נוהג ככה בבבל? איך שמואל מראה את אלה עצמו ללכת בצדי הדרך, בשדה בבבל? הרי זה לא חלק מההסכם. ופה התשובה של שמואל, תשובה מאוד מפתיעה והיא מאוד משמעותית. מה שמואל אומר? שאני אומר, ואפילו בחוץ לארץ. אני חושב, כמו שמואל בעצם חושב, שהכללים האלה בכלל לא כללים שקשורים ליישוב ארץ ישראל, לנחלת ארץ ישראל, הם כללים עקרוניים, כלליים, בכל העולם כולו. ככה מתנהגים. כלומר, גם ברבל, גם בקמצ'ט, כלום שנף אדם נמצא, כל החוקים האלה הם החוקים של איך צריך להתנהל בתוך הדברים האלה. יש, הקרקע הפרטית שלי לא מקטן את כל הזכויות עליהם. עוברי הדרך, יש להם זכות ללכת בצד הדרך, למרות שהם טיפה רומסים, זה חלק מהמנהג של העולם. ככה אומר שמואל. זה מאוד משמעותי, זה בעצם הופך את כל הסוגיה פה להיות סוגיה שהיא לא רק בארץ ישראל, אלא אפילו בבבל, אפילו בחוץ לארץ לכאורה. עוד סיפור, רבי ורבי חייא, כן, בארץ ישראל, הבו שקלי ואז לברוכה. הם הלכו בדרך, הסתלקו לצדי הדרכים, הלכו לצדי הדרך, כנראה שהדרך הייתה משובשת. הבה כמפסיע ואזל, רבי יהודה בן קנוסה, כמה הוא היה הולך, פוסע והולך, רבי יהודה בן קנוסה לפניהם, שהיה תלמידה. אמר לי רבי לרבי חייא. כן, סליחה, אז רבי יהודה בן קנוסה, הוא בעצם לא הלך בצדי הדרכים, הוא המשיך ללכת באמצע, והוא נקרא אחריהם ככה, מנסה להדביק אותם, כי הוא הולך בעצם בדרך הקשה, בדרך באמצע, כי הוא לא רוצה לסמוך על היתר וללכת בצדי הדרכים. אמר לי רבי לרבי חייא, מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו? כן, מי זה היהודי הזה? מי זה התלמיד הזה שמרשה לעצמו להתנהג באיזה חומרה כזאת? לפנינו, זה לא כבוד. כשהרבנים נוהגים בצורה מסוימת, יש דבר שנקרא יוהרה, כן? אדם שמתחיל לנהוג במנהגים, מנהגי חומרה והידור, דקדוקים מיותרים, בפרט כשגדולי הדור לא מקפידים עליהם, יש בזה יוהרה. אז מי זה התלמיד הזה שמראה גדולה בפנינו? כן? רבי מקפיד עליו. אמר לי רבי חייא, שם הרבי יהודה בן קנוסה תלמידי הוא, וכל מעשיו לשם שמיים. כן? רבי חייא מגונן עליו, אומר, כנראה שזה רבי יהודה בן קנוסה, התלמיד שלי, הוא לא עושה את זה לשם יוהרה, פשוט כל מה עשה לשם שמיים. כמעט הוא לגבי, כשהגיעו אליו, חזיה, ראו אותו, אמר לי, רבי אומר לו, אילו יהודה בן קנוסה, את גזרינו לשכח וגזרה לפרזלה. אילולי אתה, יהודה בן קנוסה, שאמרו לי עליך דברים טובים, אני הייתי גוזר עליך, יש פה ביטוי, לשכח בגזרה לפרזלה, לשים את הרגליים שלך בתוך, לנסר את הרגליים בברזל, נראה לי, זה הכוונה. בואו נקרא שנייה עם מה בדיוק הביטוי. חותך את שוקחה במסור של ברזל. אוקיי. כמובן הכוונה היא להחרים, הייתי מחרים אותך, אילולי שאתה עושה את זה לשם שמיים. כי בעצם לא ראוי להחמיר בדבר הזה. טוב, התועה בין הקרמים, מפסק ויורד, מפסק ועולה. כן, אמרנו משהו בדבר בין הקרמים, הוא יכול להזיז את הענפים הצידה, להוריד, עד שהוא מוצא את דרכו. תנו רבנן, הרואה חברו תועה בין הקרמים. כן, אתה רואה את החבר שלך, תועה בין הקרמים. אתה כנראה באיזה אזור יותר, עם יותר ראות, יותר, אתה יודע, אתה מכיר את הדרך. אז מפסק ועולה ומפסק ויורד, עד שנעלה ולהעיר על הדרך, אתה בעצמך מותר לך לפסק, להזיז את הקרמים, להזיז, לחתוך, וזה עד שאתה מציא אותו ומביא אותו להעיר על הדרך. וכן הוא, כן, עד כאן זה על החבר שלך, וגם האדם בעצמו, הוא שתועה בין הקרמים, אדם שתועה בין הקרמים, מפסק ועולה ומפסק ויורד, עד שיעלה להעיר על הדרך. שואלת הגמרא, מה וכן? כלומר, מה החידוש? שגם לעזור למישהו אחר וגם לעצמך, מה החידוש? אומרת הגמרא, מה הוא דתי? מה? חברו הוא ידע להיכן לסליק דניסוב, אבל הוא דלא ידע להיכן כסליק, לא נפסג, ניהדרי ניהדר במצרי, כמה שמלן. כלומר, הייתי חושב, חבר שלו, שהוא יודע בעצם לאיפה צריך ללכת, כן, אני יודע, אני רוצה לעזור לי, אז מותר, אני רוצה לעזור לו, מותר לי, אם כך מותר לי להזיז הצידה ולחתוך ולהזיק בעצם את בעל הקרב. אבל הוא, כשאתה בעצמך נאבד אתה, אתה לא יודע איפה אתה הולך, אז הייתי אומר, טוב, אם אתה לא יודע, אז תלך מסביב, תגיע לבי מצרי. מה זה בי מצרי? יש סביב השדות, יש מין כזה, מין שביל היקפי כזה, סביב השדות, שזה מה שמבדיל בין השדה לשדה, זה נקרא המצרים של השדה, הגבולות של השדה, ושם הוא יצליח לצאת לדרך, לא נרשה לך ללכת דרך הקרמים, אם אתה בעצמך בכלל לא בטוח שאתה יודע מה הדרך הנכונה. שואלת הגמרא, דאורייתא, כלומר, למה צריך את התקנה המיוחדת שמותר לי לעזור לחבר שלי שתועה בין הקרמים? הדאורייתא זה מצווה מהתורה, זה תניא, השבת גופו מניין. כן, איך אני יודע שיש מצווה להחזיר, לעזור למישהו למצוא את דרכו? כן, תלמוד לומר והשבותו. כן, יש פה לימוד, כלומר, לא רק צריך להחזיר, יש דבר כזה שנקרא השבת אבדה, שאני מחזיר למישהו משהו נאבד. מהמילה והשבותו, כתוב השבותו לא, והמילה והשבותו אנחנו מדייקים שיש גם מצווה להחזיר את הבן אדם לעצמו, כלומר, אם אדם נאבד, לא רק שאני מחזיר אבדה רגילה, כי אדם מאבד את הכובע שלו, אני צריך לעשות את הכובע שלו, אלא גם אם אדם מאבד את עצמו, כלומר, אדם נאבד, אני חייב להחזיר, לעזור לו לצאת. אז מה החידוש? הגמרא, דאורייתא ודקאי במצרי. המצקר של התורה זה שאדם עומד בין המצרים, באזור שלא מזיק לבעל הקרם, הוא עומד בגבולות של השדה, ושם אני צריך לעזור לו. איך אני יודע שצריך גם, שאפשר גם לפסק, אפשר גם לחתוך? בשביל זה יש את התקנה של יהושע. כלומר, הרובד של התורה, של הדאורייתא, רק מאפשר לי לעזור לו בלי לפסק ולרדת, לפסק ולעלות. יהושע תיקן שאני יכול לעזור לו, לעזור לו למצוא את דרכו, גם על ידי מפסק ועולה, מפסק ויורד, ולהזיק קצת לפחות לבעל הקרם. הלאה, דבר אחרון, הוא מת מצווה קנה מקומו. כן, מת מצווה, הוא קנה את המקום שלו וקוברים אותו איפה שהוא נקבר. ורמיני, שואלת הגמרא, יש מקור מנוגד. המוצא מת מוטל בסטרציה. אני מוצא מת שמוטל בסטרציה. סטרציה זה דרך בכביש הגדול. מפנה הוא לימין לסטרציה, או לשמאל לסטרציה. כן, אני מפנה אותו לימין או לשמאל. שדה בור, שדה ניר. אם אני יש לי או, אני יכול לפנות אותו או לשדה בור, שדה שלא מעובדת, או לשדה ניר. שדה שהיא חרושה, מפנה לשדה בור. שדה ניר הוא שדה זרע, יש לי שדה ניר, שדה חרושה, או שדה זרע, שדה שכבר זרעו בה, מפנה הוא לשדה ניר. כלומר, אני מעדיף תמיד את האופציה הכי פחות גרועה. היו שתיהם בורות, שתיהם נירות, שתיהם זרועות, מפנה הוא למקום שירצה. אם אין הבדל בין המקומות, אז אני יכול לאן שאני ארצה. בכל מקרה, מה רואים פה? שאני לא קובר את המת מצווה בדיוק איפה שמצאתי אותו. אם זה בסרטיה, אני מציץ את זה לימין או לשמאל. אם זה לשדה, אני יכול לבחור לאיזה שדה. אז זה לא כמו שכתוב בתחנת יהושע, שקוברים אותו ממש איפה שהוא נמצא. אמר רב דווי, במוטל על המצר. מדובר, מה שאמרנו שיכול להזיז אותו ולהחליט לאן לאן, מדובר שהוא מוטל, המת נמצא מוטל על המצר, בדיוק בגבול של השדות, ששם הרי אי אפשר להשאיר אותו, מתוך שניתן לפנותו, מפנה הוא לכל מקום שיוצא. אם הוא נמצא בתוך השדה ממש, קוברים אותו בדיוק איפה שהוא נמצא, לא מזיזים אותו מילימטר. אבל אם הוא מוטל על המצר, אז ממילא מותר לי להזיז אותו. אם מותר לי להזיז אותו, אני יכול להחליט לאן כדאי, לאן אופטימלי להזיז אותו. אז עד כאן הדיון הראשוני, ועד כאן הסוגיה שאנחנו נלמד היום, הדיון הראשוני בכל התקנות של יהושע, שרובם, או כולם בעצם, מאפשרות לאנשים להשתמש באופן יותר חופשי בדרכים, בשדות, בחופשות. אולי יש פה זה משהו כזה שהופך את כל ארץ ישראל להיות משהו יותר... שאנשים יכולים יותר להרגיש בו בבית בעצם. למרות החלוקה לנחלות והחלוקה לשטחים פרטיים, עדיין בעצם יש פה איזה שימור של הרגשה של ארץ ישראל שייכת לכולם. אין לנו כל מיני דיונים, חלק מהדיונים היו דיונים שניסו לצמצם את הדיונים, בעיקר סביב הענפים והזרעים והסבים. היה לנו דיונים לגבי נחלת ארץ ישראל לשבטים, לגבי מה של טבריה, והיה לנו משהו מאוד חשוב, שזה שמואל שבעצם אומר שכללים האלה לא כללים נקודתיים בארץ ישראל, הם כללים ששייכים גם בחוץ לארץ, גם בכל העולם. זהו להיום. על פניו סיימנו את כל חומר הלימודים, לפחות בתוכנית הזאת. יכול להיות שאנחנו נמשיך לפרקים נוספים לפי תוכניות אחרות. אני מקווה שנהנתם, ובהצלחה גדולה מאוד בבגרות, ותמשיכו ללמוד. ביי.